בשיעור שלנו היום במוסר אביך אני רוצה לקרוא לכם סיפור שראיתי השבת, אולי אפשר ללמוד ממנו. אני חושב, אני לפחות למדתי ממנו, אבל אני יודע שזה רק מיועד לאנשים לא חכמים. יש פה אנשים חכמים ברוך השם כל כך שלא צריכים ללמוד מאף אחד כלום, אבל אולי בכל זאת ילמדו מזה גם כן. יום אחד חוזר יוסי הביתה, כולו חימה וחס, והחל רוקע ברגליו ברצפה, צועק וחסר מנוחה. אבא שלו קורא לו, אך יוסי ממשיך בשלו עד שהתפרץ. אני מתפוצץ, דני עצבן אותי ממש, היה אסור לו לעשות מה שעשה לי, בגלל זה אני מאחל לו את כל הרע שבעולם, אני רוצה להרוג אותו ממש. אבא של יוסי איש פשוט אבל כנראה חכם, הקשיב בשווה לבנו שממשיך לספר. דני השפיל אותי מול כל הכיתה ואני לא מוכן לקבל את זה, הייתי רוצה שהוא יהיה חולה מאוד ושלא יבוא לבית הספר יותר. אבא של יוסי המשיך להקשיב, הביא מפינת הגינה שק מלא פחם והציע ליוסי, אתה רואה את החולצה הלבנה תלויה שם? דמיין שזה דני, זרוק עליו פחמים עד החתיכה האחרונה, רוקן את השק, אחר כך אני אבוא לראות איך זה נראה. יוסי התחיל במשחק הנקמה, זרק במרץ את כל הפחמים, הכיוון שהחולצה הייתה מעט רחוקה, הצליח לקלוע רק חלק מהפחמים שזרק עליה. לאחר שעה קלה חזר האב ושאל, נו בן, איך אתה מרגיש עכשיו? אמר לו הבן, אני עייף אבל שמח, הצלחתי לקלוע כמה חתיכות על החולצה. לקח האבא את ידו של יוסי ואמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. העמיד אותו אל מול המראה. יוסי נבהל, דמותו שנבטה אליו מהמראה הייתה שחורה לגמרי.
למה?
למעט עיניו ושיניו. אמר לו אבא בשקט, כמו שאתה רואה הפחמים שזרקת לכלכו קצת את החולצה, אבל אין מה להשוות, אתה התלכלכת הרבה יותר. כשאנחנו מדברים על התנהגויות, אנחנו מדברים על תגובות, כשאנחנו מדברים על איך שבן אדם מדבר, מגיב, בדרך כלל כשמישהו כועס על מישהו, גם אם הוא צודק, במקרה שלנו דני השפיל אותו לפני כל הכיתה, הוא מתלכלך יותר מהכל. ושום הסבר ותירוץ אני לא רוצה כרגע להיכנס, יש פה עניין להקשיב. ואמרתי שהסיפור הזה הוא רק לאלה שהם אינם חכמים, יש פה אנשים חכמים כל כך שאין להם מה ללמוד מכלום, לכן זה נובע מתוך תחושה מזויפת שאדם יודע הכל, הוא מבין הכל והוא לא טועה לעולם. מחשבה שקרית שאדם משקר לעצמו והוא לא ילמד, עד שהבלון הזה מתפוצץ ובמצבים הכי לא נעימים, ואז האמת היא כואבת כל כך שאדם במקרים כאלה צריך הרבה תפילה לצאת בשלום. כי בלון נפוח שבן אדם דואג ומטפח אותו שנים רבות, לא נעים לראות אותו מרוסק, כי העני שלך פתאום מתברר כשקר אחד גדול, כעיבות. מאיפה זה נובע? למה זה קורה לבני האדם? בדרך כלל זה קורה לבני האדם שאינם מוכנים לקבל שהם לא בסדר, אינם מוכנים להפנים שיש להם מה לשפר, אינם מוכנים להסכים שיש אנשים שמבינים יותר מהם. לכן, זה קורה. תסתכלו כולם איפה שאנחנו אמרנו בעמוד 48, או במקומות אחרים, בספרים אחרים, במילים, והנה דבר התיקון קרוב הוא בלב האדם ובפיו. ובואו נראה איך הרב קושר אותנו לסיפור. אחד הגישות שבני האדם לא לעשות כלום, או לפחות להימנע, למרות שהם יודעים שהם לא בסדר, זה בטענה מאוד מאוד ילדותית, אבל קיימת. קשה לי. זה בלתי אפשרי. מה פתאום? אי אפשר. כל התירוצים הרגילים שבן אדם, אומר הרב, אני קורא בפנים. והנה דבר התיקון. קרוב הוא בלב האדם ובפיו. כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, והוא בשכל האדם וברצונו. כלומר, אחד הדברים המשמעותיים, למדנו את זה ביום חמישי זה היה, כשהמורה לא הגיע ונכנסתי במקומו, יש רצון, קודם כל, לפני כל דבר אדם צריך לרצות, לאחר מכן יש את המחשבה איך אני עושה. אבל בלי רצון אין שום דבר. ואם אדם לא רוצה להודות שיש לו מה לשפר, הוא מושלם בעיני עצמו. ואדם שמושלם בעיני עצמו, מי קיים בעולם ולמי יש רשות בכלל להגיד לו משהו? הרי כל בני האדם האחרים בעיני המושלם שלנו הם חסרים. אתה תגיד לי, אני מושלם ואתה לא. מי אתה בכלל? אין לך בכלל מה להגיד. אני פיקס. לא, אני מכיר אותי, אני פיקס. אתה לא בסדר. זה הקטע המעניין הזה שהרבה עמים אוהבים שמהירים להם, ישר מפנים, ומה אתה? רגע, לפני שאני מדבר עליי, כן, רגע, יש משהו מה שאמרתי? תבדוק, לפני שאתה מחזיר אליי את הזרקור. לא, אני מושלם. לא מהירים לי. אני באמצע השורות. לכן כי באמת, שכל האדם ורצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים. זה קורה כי האדם שוכח שהוא ונשמתו טהורים וקדושים. משום מה יש מחשבה שנשמת האדם היא משהו שולי, היא לא טהורה, היא לא קדושה, היא סתם איזה כוח אנרגיה כמו באיזה צוללת שיש לה כור גרעיני שמפעיל את המנועים. כלום, זה משהו כזה, משהו טכני. אומר רב, לא, שכחת שאתה נשמה קדושה. מזכיר לנו את הסיפור של רבי נחמן, הבן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו. הוא שכח שהוא בן מלך. הוא שכח. אמר הפלא שהוא מתנהג כמו תרנגול הודו. וכשאתה אומר לו שהוא בן מלך, הוא אומר, מה פתאום, אני תרנגול הודו. כשאדם שוכח מי הוא באמת, אז הוא מפסיק להתנהג, מפסיק להתנהג בהתאם. ממילא הוא שוכח שהמה חלקה ונחלתה, המידות המתוקנות, הם החלק הבריא, הנכון של הנשמה, ובמילים אחרות של האדם. יש לך הערה, מנחם? אתה רוצה להגיד משהו? סליחה. לא, שמעתי משהו בטעות. לכן, אומר פה הרב, אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל עורקה וגידה ועומק מזגו, כאשר יש רצון לשנות, רצון להודות שיש לנו מה לתקן ולשפר, ממילא זה משפיע גם על הגוף שלנו. והגוף שלנו מתחיל לפעול לפי השכל והרצון האמיתיים הקרובים יותר אל השורש, אל הדבר האמיתי, אל הקודש. כי השכל והרצון פועל בצירוף הרגל ונאותות הטבע לזה. לכן גם הגוף בריא. כאשר הגוף חולה, גם הנפש חולה. כאשר הנפש חולה, גם הגוף חולה. אז אולי אין לו שפעת, ואולי אין לו מחלות אחרות, אבל דוגמה פשוטה מאוד. אדם שבנפשו לא מכווין ולא מכיר את ערך התפילה, שעת התפילה ישן היטב, היטב, היטב. לא מפריע לו בכלל. אפשר לישון, מי צריך להתפלל בכלל? למה? זה בכלל לא מפריע. עוד לקום משינה כל כך מתוקה, לקום את זה מהסביכה בשביל תפילה? מה פתאום? כי האדם באותו רגע גופו חולה. זה גוף שפועל על פי רצון הנפש. אם הוא היה צריך באותו בוקר לקום לטסט בשעה 7, הוא היה קופץ ב-6. גם אם הוא הלך לישון ב-5:30. כי בשבילו זה ערך. אז מה שאומר הרב, כאשר האדם בכלי השכל לא מבין את עומק החשיבות של עצמו, הוא לא מבין שהוא נשמה קדושה וטהורה, והוא חושב שהוא אוסף של תאים אורגניים, שהוא חיבור של כל מיני כרומוזומים, וזה מה שהוא, אבל בשביל מה לקום? בשביל להתפלל? ממתי ראינו כרומוזום מצווה להתפלל? אבל כאשר האדם מבין שהוא אדם רק בזכות הנשמה שבו, והנשמה שבו היא קדושה, זאת אומרת שיש בו חלק קדוש, אז הוא קם. כי התפילה זה חיבור אל הקודש. זו רק דוגמה קטנה. אחרי ממשיך הרב, אם יש את הרצון הזה וההבנה הזו, אז הגוף מתרגל לזה. והוא משפיע גם על החומר וחלקיו. הגוף מסייע לנפש לעשות את מה שהוא צריך לעשות. והנה השכל והרצון, שהם פועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושירות הלב, יש להם שני דלים, השכל והרצון שלנו פועלים לפי מה שאנחנו מחליטים. רצינו טוב, נפעל טוב. רצינו רע, אנחנו נפעל רע, זה אותו כוח. אבל לא מעצמם, כי אם התחברם אל הטבע החומר ולא חישבו דרכם, זה קורה רק כאשר אדם מתעלם מצד הקודש שבו וחי רק על פי הגוף, על פי ההנאות, על פי חוסר הקדושה, ולא חישבו דרכם, אומר הרב. ובזה נמצא החומר שטבעו ללכת בלא עצה ובלא מחשבה, מתחזק ומשתלם, אז הוא גובר. כאשר אנחנו נותנים לגוף שלנו להוביל, למשוך, לקבוע, אנחנו לא שולטים. אנחנו נשלטים על ידי הנאות הגוף, על ידי הטבע, והטבע הוא בהמי. של אכול ושתו, כי מחר נמות. אתה לא יודע מה, מה אכפת לי מחר? לא ראינו את מועצת החתולים יושבים בערב ודנים מה יהיה מחר, ולא ראינו בעל חיים שעושה איזה ישיבת ארגון או תכנון לעוד חודשיים. לא מעניין, היום אוכלים, נושמים, חיים, יאללה מחר, אללה אכבר. לא מעניין בכלל. זה התנהגות של בני אדם. כך תראיר הבן אדם להתנהג? אז בשביל מה ניתן לו השכל, בשביל מה ניתן לו המחשבה, כדי לבחון, לשקול, לבדוק, לסנן, להחליט. אם אדם היה ככה פועל בכספו, השם ירחם. אם בן אדם היה לוקח את כספו ומפזר אותו בלי לחשוב מה יהיה מחר, הוא אומלל. ומדובר על כסף. דבר שהיום שווה שקל, ומחר בעקבות החלטה כלכלית הופך להיות חצי שקל. כי ככה המדינה רוצה. אני עברתי את זה 3 פעמים בחיי. שהכסף איבד משמעות. היה לך יום אחד ככה, למחרת חצי. או היה לך 100, ולמחרת בהחלטת הממשלה יש לך שקל. זהו! זה מה שזה שווה עכשיו! תעשה מה שאתה רוצה.
זה היה בשנות ה-80, הרב.
מה שאתה רוצה. למי מזיז. אם אדם היה לוקח את כספו ומשתמש בו ולחשוב רגע אחד קדימה, הוא היה אומלל. והכסף הוא דבר נזיל, חתיכת נייר במתכת שברגע משתנה. ברגע. ובזה האדם מאוד משתדל, שם לב, מתכנן, ואתה יכול לתכנן. ומחר בבוקר מישהו אחר יקבע מה יהיה עם התכנון שלך. על אחת כמה וכמה, אם אדם לא מתכנן, מה יהיה עם נשמתו? מה יהיה איתו? הוא נותן רק לגוף לקחת אותו. לכן זה גובר, הוא מתרגל לזה, ולך תוציא אותו. לך תגיד לו שזה לא נכון. הוא לא רוצה לשמוע. לכן השכל והרצון אומר רב שבשלמותם ומצד מעלתם לחשב דרכם. זה הטבע של הנשמה והשכל, לחשב, לבדוק, ולא ליפול כמו איזה מנוע, כמו דבר שאין בו כלום טכני. הטבע של הנשמה שלנו היא לחשוב, לשקול, לבדוק, לא לעשות כל דבר. הם נחלשים. בהיעדר הפעולה הדרושה לחוקם, יש להם כללים, זה מה שזה עובד. הבטן שלנו שבעה, כשיודעים מה לאכול, והנשמה שלנו שבעה, לא מאוכל, ולא מסרט טוב, ולא משום בילוי. יש משהו אחר שלא נצא לאוכל, מה לעשות? זה האוכל שלה. אין אוכל אחר. תיקחו בעל חיים שאוכל גרגירים, ציפור, שאוכל גרגירים, ותתנו לו סטייק, הכי טוב בעולם, הוא לא ייגע בזה. אם זה האוכל שלו הוא ימות. אז עם כל הכבוד מה שאתה רוצה, תן לו את הכי טוב בעולם, זה לא מתאים לו. זה לא מתאים. אז מה זה משנה מה אתה נותן? תיתן את הכי מובחר, אבל זה לא שייך. תיקח אוטו שנוסע דלק 95, יש כמה סוגים של דלק, נכון? 95, 96, איזה עוד יש? יש סולר. תבוא לתחנת הדלק ויש לך אוטו שנוסע על דלק 95, ואתה בשביל הקאפ תדלק אותו בסולר. הלך מנוע. אבל מה זה דלק, מה אכפת לך? תיסע, סע, מה אכפת לך? סע. זה אנחנו לא נעשה, נכון? כי זה כסף, זה בעיה, זה אני צריך לחשוב. יש סיפור ידוע שהוא חלקו חצי בדיחה וחלקו זה רעיון גדול, שהיה אדם אחד שהעבודה שלו הייתה להוביל הובלות, חברת הובלות, אבל מה לעשות, זה עוד היה לפני שהמציאו את המכונית והמסעיות, היו מובילים עם סוסים ועגלות. הבן אדם עובד בהובלות, אבל הוא אומר, תשמע, אין מספיק פרנסה, צריך לצמצם. טוב, איפה מצמצמים? בבית? אצלו? מה פתאום? בסוס. התחיל להוריד קודם קצת, והסוס עובד. מושך, עושה הובלות. נו, אמר, טוב, אם זה יורד קצת ועוד עובד, בוא נעשה הפסקה. יום כן, יום אין אוכל. אני חצי שבוע. נו, הסוס אוכל יום אחד, עובד במחרת, עוד יום, קבל אוכל, עובד. אחרי שבוע אמר, בואי נה, בן אדם, הסוס הזה, הסוס טוב, פעם בשבוע אוכל. נתן לו פעם בשבוע, הסוס מתחיל לגרור, אבל מושך. אחרי שבוע מת. אמר, אוף, עד שהוא יתרגל לא לאכול. זה העניין אצל הרבה אנשים. לא מתבוננים לרעיון שהם נשמה קדושה, והם לא נותנים לנשמה את המזון, והנשמה מתה. הנשמה מתה. יפה. עוד פעם, כשנותנים משל או סיפור זה כדי ללמוד ולא להתפקח עליו. הרעיון הוא שמי שלא מזין את הנשמה שלו במזון, במזון, הסוס קבור אצלנו בפנים.
אוקיי, שהוא שאל הרב שאלה מטומטמת.
לכן, כאשר האדם לא מזין את נשמתו במזון שמתאים לה, הוא הורג אותה לאט, לאט, לאט. מזלנו שגם אם הנשמה נמצויה בעומק שמזינים אותה במה שצריך, היא מתעוררת. אבל שכל אחד יבדוק את עצמו ויראה מה עבר עליו בחייו. כשהזינו אותו בדברים שבקדושה כשהוא היה קטן, ותראו אותו היום כשהוא מתנתק מדברים שבקדושה, שהוא לא מכיר את עצמו, שהוא לא מכיר את זה שהוא קדוש, שהוא לא מכיר שיש לו נשמה קדושה, והוא חושב שכל עניינו זה גוף. שיראה איך הוא מתייחס היום לדברים שחצי ייכנסו, איך הוא מתייחס לדברים שבקדושה. לכן אומר הרב, הם נחלשים, כוחות הנפש, כוחות הקודש שבאדם נחלשים, אם לא נותנים להם כוח, אם לא מזינים אותם בדבר הנכון. על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו הרבה. אבל מפני שעל כל פנים ההפסד במקרי, לכן התיקון בהם נוח. יש מקום לתקן את הנשמה המסכנה הזו שמתייסרת מרעב רוחני. כשהוא משיב אל ליבו, נפשו ורוחו ונשמתו, אליו יאסוף. כאשר הוא פועל בקדושה, הוא מתחיל, הוא מחבר את הנשמה לדלק המתאים. בעניין האסיפה אליו, ומפני שהנפש שכבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף גם בשליטתה. הנשמה שלנו נמצאת בכל מקום בגופנו. היא זאת שמחיה את הגוף, כמו הדם. אין תא שאין בו דם. תא שאין בו דם מת. הנשמה נוגעת בכל עברנו וגידנו. היא רעבה. ואי אפשר להתעלם מזה. לכן, גם במעט שרק מתחילים כבר להתחבר אל הקודש, כל הגוף מתעורר. אומר הרב, וכיוון שכל חלקי הגוף עיוותו דרכם, גם דרכם מעוותת כשהיא שופעת עליהם. נפש בריאה בגוף בריא. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. אפשר לאסוף את הכל. אפשר לחזק את הכל. להתחיל מחדש. כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול אולי. זה כמו מישהו שיושב בבית סוהר ומחכה לצאת. ומה גם ביות נוסף על לחצה, לחץ שלא תתפשט. התוואים שלנו, הרגלים שלנו שקבלו אותנו להתנהג רחוק מן הקודש, זה על פי תנאים מיוחדים צריך ליצור מצב שבו אדם אומר לעצמו, די להרעלה שאני מרעיל את עצמי, מספיק. עצם האמירה הזו, עצם ההפסקה הזו, כבר עושה הנשמה מלאכותית וטיפול נתן נמרץ לנשמה, מאיר אותה לחיים. והנה כשנכנס את נקודת השכל והרצון, חזרנו לנקודה, רק תרצה, תבין, אתה הורג את עצמך, אתה משקיע את עצמך, תבין את זה, תרצה הפוך, כי אדם בטבעו לא רוצה להרוג את עצמו, אדם רוצה לחיות. יש אנשים שאיבדו את דעתם, לכן קוראים להם מאבד את עצמו לדעת. אדם שאין לו דעת, אני לא בוחן אותו למה. אדם הזה צריך טיפול, לכן קוראים לזה איבד את עצמו לדעת, כך אומרים, אין לו דעת. הוא איבד את הדעת, את שיקול הדעת.
מה הפסיכיאטר עוזר
לו? אני לא פסיכיאטר. הוא מנסה לעזור לו לחזור לדעת, להבנה. מה הולך? מה הרווחת? מה עשית? מה אתה רוצה לעשות? וכאן הוא עוצר אותו. הוא מחזיר לו את הדעת, שיקול הדעת. לכן, אומר הרב העקבים שכבר הורגלו שלא כדרכם תיאורים, גם עקבים שהתפשטו והתעקמו, שהורגלו כבר לא כדרכם בקודש, גם זה הולך ומתיישר. זה הרעיון. אם חז ושלום אדם יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו ללכת כאשר יתהלכו יעבו דרכם עוד, ייתן לעצמו להמשיך ולעשות, לשקר לעצמו, לנתק את עצמו מן הקודש, להמשיך הלאה ולהתעקם, כי כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים. חבר'ה רבותיי, אתם לא הראשונים שהמצאתם את זה.
מה?
את הללכת עקום. היו רבים לפניכם ולפניי, ושדרים טובים עוד לא נעשו בארץ במקי החומר. המצב חמור ביותר, כי אנחנו רואים את התוצאות מהעבר. אנחנו לא מדברים על דבר חדש, לא דבר ריק, לא איזה מין אמירות בלי בסיס. אמנם במעט זמן ישובו עקבים אל טבעם וישיגו שמחת לב מחזרתם מארץ מרחקים אל בית אמם וחדר אורתם. אם האדם רק ירצה מחדש להתחבר אל עצמו, אל הקדושה האמיתית שלו, לכן אומר הרב, אז יקל לו צעדו ושפלותו ודיכאות נפשו. כי אומר פה הרב דבר נפלא, אומר, למרות שאנשים שרחוקים מתורה ומצוות או מתרחקים, דתל"שים כל מיני כאלה, ונראים שמחים ומאושרים, בתוכם הם בדיכאון נפשי. הם לא יגידו את זה, כי אז הם יודו שדרכם עקומה. בחוץ אפשר, אדם יכול להיות הכל, אדם יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, בפנים כואב לו. כואב לו. כואב לו, כי הוא, למה? בגלל שהוא בתוך המסלול. נכון, זה מה שאומר הרב, יש תיקון, שאלה אם האדם רוצה, תלוי ברצון. אם הוא רוצה, הכל בסדר.
אם באמת היה כזה שבוע, אז
לא אותו רגע. לא, באמת, 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 אלעד, דבר עם אנשים שבורים באמת, תראה כמה קשה להם לצאת. אבל, אתה יודע, זה כמו אחד שהיו שלושה אנשים, זה בדיחה, זה לא אמיתי, זו בדיחה, אפשר ללמוד ממנה. היו שלושה אנשים, אחד היה עיוור לא עלינו, השני היה נכה בשני הרגליים לא עלינו, השלישי היה עם רגליים אבל משותק, היה כל מקום הולך עם כיסא גלגלים. טוב, יום אחד יצאו שלושתם, עמדו בביטוח לאומי, קבל הבטחת הכנסה. התגלה עליהם מלאך, זה בבדיחה. אמר להם, באתי לפה לרפא אתכם. אמר לו הראשון, העיוור, השתבח שמו, מהר, מהר, מהר. טוב, ריפא אותו. הוא פותח, אני רואה, הלך. השני, בלי רגליים. אמר לו, אתה רוצה להתרפא? לא בטח, מה? אמר, התרפא, קם והלך. ניגש אל ההוא עם הכיסא גלגלי, אמר לו, עכשיו תורך, אמר לו, לא, לא, לא. אם אתה תרפא אותי, מי ייתן לי ביטוח לאומי?
מה זה, דפוק?
לא, זה מזה אפשר ללמוד. יש גם אנשים כאלה. לכן יצר לא, כי לשלח חופשי את כוחות נפשו ללכת ברחבה עוד אי אפשר. הוא חושב שאי אפשר יותר, הוא כל כך עמוק שהוא לא מאמין שאפשר לצאת. כי לא יבשה הארץ מהמים הזדונים הצפים עליה, בפנים יש רוע של גלים רעים, ואדם לא מאמין, אדם לא מאמין שאפשר לצאת. זהו, זה אני ככה. על כן עוד דרוש לו לעצור מחשבותיו אצלו שלא יראו פני הרע. אני צריך לעבוד בראש. אבל במלות ימי מספר וכוחות נפשו ירגלו בדרכים טובים ולהרגיל את עצמו לעשות דברים טובים, גם אם הוא לא מרגיש כלום. אז הוא יקום לתפילה והוא יברך, אפילו שזה לא עושה לו כלום. שייתן מזון רוחני, שיזין כוח. שהמנוע יתחיל לעבוד. מיד. וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר. אז פתאום האדם ירגיש שיש לו כוח להתנגד. להתנגד לטבע החומר שלו. עד שגם הוא יורגל באורחות יושר, וחלקה ורוחו יהיו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי יצאו ממעשרם כלי כוחותיו, אשר בנקודתם צפנם. יצאו החוצה, יפרצו כל הכוח האדיר של הקודש, הוא החביא, הצפין, ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף, ובקל ישמעו לעצת השכל הקדוש, וירוצו ולא יקשלו. מעשה והדברים הללו אומר לנו הרב, אם אדם לא רוצה להתחבר אל הקודש, יהיה לו קשה להתחבר אל הקודש, אבל אין וקום, אין מציאות של ריק. אם אין קודש, יש חול. אם אין נשמה, בא משהו אחר ומקלקל, זה הגוף שתופס שליטה ומוביל את האדם לבהמיות התנהגותית, בהמיות מחשבתית, בהמיות רצונית. והרעיון והדרך לצאת משם זה לרצות לצאת משם, ואז לפעול פעולות אפילו שלא מובנות ולא מורגשות ולא כלום, פעולות טכניות בקודש, מזה תתעורר ויתחזק ויתעלה ויתרומם ויפרוץ הצד האמיתי של האדם, הקודש שלו. דרך היחידה, אין אחרת. לעורר לחיים בטיפול נמרץ נשימתי את הנשמה שקברנו אותה תחת הרים גדולים מאוד של מזון שלא מתאים לה, שמשתיק אותה, שמחביא אותה, שמקשה עליה לנשום ולפעול. כן, שאלה.
מתורה שלא לשמה, אפשר להגיע לתורה שכן לשמה?
מתוך שלא יבוא לשמה, בא לשמה, גמרא מפורשת בכמה וכמה מסכתות, העיקר שתלמד תורה, יש לה כוח, תלמד ברצינות וזה יבוא. שאלות? רבותיי, כל טוב.